היום בקצב היום. צהריים טובים וחודש טוב, מאזינים יקרים. בקצב היום, בדרך כלל תוכנית מוזיקה, והחל מהיום, היום ראש חודש אב, ועד לתשעה באב, אנחנו עם שבוע החיזוק העולמי, יחד עם כל חיים מיוזיק, שבוע של שיחות, רעיונות אישיים על יהדות, אמונה, חינוך, השקפה עם מיטב הרבנים הגאונים, ובשעה הזאת אנחנו נהיה עם מיטב הרבנים והמרצים בענייני דיומה. נאמר תודה רבה לאברהם ישחקוב, למוטי קופפר ולעורך והמפיק הראשי של שבוע החיזוק העולמי, איש עם הרבה זכויות, ישי נוימן יקירנו. אני יעקב בלוך, מאחל לכם האזנה טובה. נפתח עם פינתו היומית של הרב אברהם סגל, בבקשה.
שלום וברכה. היום בסייעתא דשמיא אנחנו רוצים לדבר על הנושא של מידת הגאווה. הרחבנו הרבה בנושא של העניין הכרת הטוב, שאדם שלא יודע להכיר טובה לקדוש ברוך הוא ולא עסוק בשלום עצמו ולהכיר את החלקים הטובים, להודות לקדוש ברוך הוא יהיה עסוק במידת הקינה, וכמובן הוא יגיע גם לגאווה. כדי להסביר את עניין מידת הגאווה, הרבה אנשים אומרים לי, אתה יודע, הילד שלי יש לו ביטחון עצמי, אפילו מדי הרבה, ביטחון עצמי מופרז. אין כזה דבר ביטחון עצמי מופרז. יש דבר שקוראים לזה ביטחון עצמי גבוה, כי כל דבר שהוא מופרז, כל דבר שהוא יותר מדי, הוא מראה על חסך. זה כלל בגמרא, כל יתר כניטל דמי, בקורבנות, אם בהמה יש עוד עבר, עוד אצבע, זה מראה, הוא בעל מום. הגמרא אומרת, מנדי יהיר, מישהו בעל גאווה, הוא בעל מום. למה? כי כל דבר שאתה צריך להבליט את עצמך יותר, אתה רוצה להיות יותר ממישהו אחר, ואנחנו בעזרת השם נסביר את זה בהמשך, את העניין של שאיפות כמו שהבטחתי, אבל אני רוצה להבהיר מה זה מידת הגאווה. גאווה כשאדם מנפח את עצמו, מנסה להשתלט על מישהו אחר, להיות מופרז, זה בעצם מראה שמתחת זה יש חסך, הוא לא מקבל את עצמו כמו שהוא. זה מראה על חיסרון, על חוסר ביטחון עצמי, והרבה אנשים נופלים בזה, לא קולטים. אנשים שמבליטים את עצמם בעצם משדרים שלא טוב להם. עכשיו, ביטחון עצמי גבוה אומרת, אני כל כך מקבל את עצמי, טוב לי עם זה, לכן אני יכול לעשות דברים, לקחת סיכונים, וגם לתת לאחרים להיות מה שהם. בוא נעביר את הסוגיה הזאת, מידת הגאווה, ואיך זה בעצם המשך של עניין של הכרת הטוב, והנושא של לחיות במידת השלום, איך זה קשור לתת כבוד לזולת, נראה כל מידות, כל המידות הם קשורים אחד לשני, לכבוד הבריות. אנחנו נתחיל עם אחד מהראשונים, היסוד הזה שמידת הגאווה מגיע ממקום של נחיתיות, ממקום של חיסרון, ואנחנו יודעים שמידת הגאווה, אוכל צדיקים כותב שזה מידה הכי גרוע, מידה שפסל, מטבע שפסל המלך. אם אדם משתמש במטבע של, שהמדינה פסל, זה דבר חמור ביותר, אבון מאוד חמור. הקדוש ברוך הוא מעין אני הוא והוא יכולים לדור. זה אדם שבעצם סוג הכחשה בממונה, רחמנא ליצלן. אז מסביר רבינו יונה בשער העבודה, חוץ מהספר שערי תשובה, כתב ספר שער עבודה, ובשער ראשון הוא כותב דבר מדהים. הוא כותב כך: הפתח הראשון של עובד השם, אדם שרוצה לעבוד הקדוש ברוך, רוצים לחנך את עצמנו, ילדים שלנו, לעבודת השם, זה להכיר במעלותיו ומעלות אבותיו. אדם צריך להכיר בערך עצמו ומעלותיו. הוא מוסיף גדולתם, להכיר את הגדולה שלו, שהוא גדול, חשיבותם, שהוא חשוב, וחיבתם אצל הבורא יתברך, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. מה יצא לו מזה שאדם ידע את המעלות שלו? זה רק דוק תרגיל שאנחנו עושים בגן ילדים. יצא לו מזה כשיתערר בליבו תאווה או גאווה, ופתאום יבוש מעצמו, וישיב לנפשו ויאמר, אני כזה אדם גדול, אני בן גדולים במלכי קדם, יש לי כאלה מעלות חשובות. איך אני יכול לעשות כזה דבר, כזה תאווה או גאווה, ואני אחתל על הוקה כל היום? זאת אומרת, בזה שאדם יעסוק בערך עצמו ומעלות עצמו, זה לא מביא אותו לגאווה, אומר רבינו יונה, אלא הפוך, זה מונע ממנו גאווה. מי צריך להתגאות? מי שלא מכיר בערך עצמו. לכן כל הזמן הוא עסוק במה שאין לו, במה שיש לאחרים, להפיל את האחרים, כשדיברנו בעריכות, הנושא של אלימות, במישור שילם. אלא כשאדם יודע ערך עצמו, והוא יודע שהוא מנצל את הייחודיות שלו, וטוב לו עם זה, אז ממילא כבר הוא לא צריך להיגרר לכל מיני מקומות של עבירות, הוא לא צריך להיגרר לקינה, הוא לא צריך להפיל אחרים, לא צריך למלות חסכים בצורה לא נכונה ולא מאוזנת. כי בעצם טוב לו, הוא יכול גם לקבל את הדעה של מישהו אחר. אנחנו גם יודעים שמידת העקשנות מגיע גם לא מכוח, אלא מחולשה. למה אדם מתעקש? יש כוח הרצון שהחיים מוולוז'ין אמר בשם הגאון מווילנה, רק עקשן יצליח, הוא דיבר על עקשנות של כוח רצון ועקביות, אולי בהזדמנות נרחיב על זה. אבל כשאדם מתעקש על משהו ולא יכול לקבל את השני, זה סימן שמפוחד, הוא לא מספיק גמיש, הוא לא מספיק יכול לקבל דעה אחרת. אותו דבר שאדם מתגאה, זה מראה על חיסרון. וכשעסוקים בלכתוב את המעלות שלנו, ולכתוב אותם כי אדם שכותב זה חורט, חוקרים גילו שאדם כותב משהו, זה כאילו כמו שהוא למד את זה 4 פעמים או 7 פעמים, יש ויכוח בין החוקרים. אבל אפילו 4 פעמים זה מפריש חומר כימי במוח, כאילו שזה בתוך הבן אדם. כשאדם כותב את זה, הוא מתעסק בזה. כשהוא כותב תורה שבכתב, זה כתוב לו, הוא חשב על זה, הוא התעסק בסוגיה. ואם אדם חושב, מה אני צריך לכתוב את זה? רבינו יונה רוצה שנתעסק בזה. והדרך להתעסק זה לכתוב, כי אם אתה לא כותב, אוטומטי החלק השלילי שבך, העולם הביקורתי שנמצא בחוץ, כותב שלילי, מה שאנחנו לא בסדר. רוב העולם עסוקים יותר בחשיבה שלילית. אז זה לא שאם אתה לא כותב, לא כותבים שלילי. אם אתה לא כותב חיובי, אז כותבים שלילי. אז תנסה לאזן את זה לפחות. ואז אחרי שתורה שבכתב מגיע תורה שבעל פה, אתה תגיד את זה, תקרא את הדף, תודה להשם, נתת לי כושר דיבור, נתת לי שמחה, נתת לי רגש, איך אני יכול להשתמש בזה לעבודת השם? נתת לי כוח נתינה, נתת לי כושר ארגון, דברים גשמיים, דברים רוחניים, כל דבר זה לא מובן מאליו. וכשאדם עסוק בזה וכותב את זה, הוא פתאום מתחיל לחיות טוב לו, לא צריך להתגאות, לא צריך להשפיל מישהו אחר. ואני רוצה לתת לכם קהל מאזינים, כלי יפהפה שתוכלו לעבוד עם ילדים, כלי מדהים שקראתי באיזשהו ספר, היה בארצות הברית בשנות ה-50, פרופסור יהודי שקולו יוסף שוורץ, כתב ספר, הקסם בלחשוב גדול, The Magic of Thinking Big. והוא כותב שאמריקאי הממוצע יש לו 4 רעיונות בשנה, איך להיות מיליונר, למה זה לא קורה? כי הוא לא מיישם את זה. יש לנו מלא רעיונות, שומעים רעיונות, אם לא, איך אומר הרמב"ן, אם לא קמים מהספר ומיישמים מיד את מה שאנחנו שומעים כאן, אז אנחנו שוכחים. חוקרים גילו תוך 24 שעות, אדם שוכח 65% מההרצאה שהוא שומע, תוך שבוע שוכח 95%. אדם צריך לכתוב, להתעסק בזה, ליישם. אני אביא לכם כלי יישומי שתעבדו עם הילדים, ילדים מאוד אוהבים את הכלי הזה, וזה בנוי על השיטת רבינו יונה, שגאווה באה מחסך רגשי, באה מאדם שלא מעריך את עצמו, ומי שמכיר את עצמו, ומתעסק בערך עצמו, וכותב ומודה לקדוש ברוך הוא, מתעסק בהכרת הטוב, הוא העובד השם האמיתי. הוא אומר, קחו איזשהו מוצר, איזשהו ממתק, או איזשהו מוצר, תגיד לכל ילד שיבחר את המוצר שהוא אוהב. ותקחו את המוצר הזה, ותגיד לו, תסביר לי למה כדאי לי לקנות את המחל הזה. אז הילד יגיד, כי בגלל שהוא טעים, בגלל שהוא מזביע, בגלל שכיף לאכול אותו, כל מיני סיבות. הצבע יפה, הריח נעים. ואז אני אומר, כל ילד במשפחה ושאר לעשות זה גם בכיתות, מילדים. הילד בו, כל ילד בוחר, ואז אני שואל, תגיד לי, למה אתה אומר רק דברים טובים? אתה יודע, הדבר הזה גם משמין, וזה מביא קולסטרול. אז הילד יגיד, רגע, אבל זה לא יביא כדי לקנות את המוצר. כי אנחנו לא משווקים דברים או חסרונות. ברגע שהילד ייקח כל מיני מוצרים ויבין את הצד השווה, כל ילד יבחר מוצר אחר, והוא יציג אותו בצורה כזאת או אחרת, והוא יעשה את הפרסומת, הוא ייכנס לתוך המשחק הזה, התרגיל הזה, הסימולציה הזאת, הוא יקלוט שמשווקים מוצר לא אומרים חסרונות. גם אם יודעים שיש, כי רוצים ששני יקנה. ואז אני אומר לו, יפה, בוא נעשה פרסומת על עצמך. מי אתה? ינקי גרינברג. מי אתה ינקי? ואז שהוא רושם לעצמו כל המלות, אפשר ליצור את זה בצורת שיר, בצורה כזאת, ואתה תראה שילדים תמיד נוטים להגיד, אבל אין לי את זה ואין לי את זה. אמרתי, רגע, ככה לא משווקים מוצר. עכשיו, זה לא בשביל גאווה. אנחנו, ודאי ילד זה לא מוצר, אבל להבהיר לו המשל הזה, להבהיר לו שמוצר, כדי שיהיה כדאי, שאנשים ידעו מזה, ושאנשים יקנו את זה, בוודאי מתעסקים בחיובי. אז אותו דבר, כשאתה רוצה לשווק את עצמך, אולי מילה שיווק קצת נשמע מוזר בחינוך, אבל כדי שאתה תציג את עצמך, ותסתובב ויגבל ליבו בדרכי השם, אז תציג את עצמך כבן מלך, כמו שרבינו יונה, ותשיר את השיר הזה כל יום. אני ינקי גרינברג, יש לי קהילה מעלות, ולכן כדאי להכיר אותי, ולכן כדאי לדבות את השם בשמחה. כל הדברים האלה, ככל שישיר את הניגונים האלה, יודה לקודש ברוך הוא על זה, הוא בעצם ירגיש יחיה בשלום מעצמו, וממילא הרבה יותר קל לחיות בשלום מאחרים. תודה רבה לכם, מזינים יקרים, ובעזרת השם מחר נמשיך, כל טוב.
תודה רבה לרב אברהם סגל, וכעת הרב בנימין מילצקי, בפינה מיוחדת על ענייני דיומה.
הציפייה לגאולה, עם הרב בנימין מילצקי.
אחי ורעי, טעמו וראו כי טוב השם. טעימה קטנטנה מעניין הדיומה, תשעת הימים תשפ"ב. יהיו הדברים לעילו נשמתה של הילדה הצדקת, הדסה עליה השלום, בת הרב הצדיק, רבי אברהם שמואל בנימין, לאורך ימים טובים. כך מתנבא הנביא זכריה, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים. צום הרביעי הוא 17 בתמוז, צום החמישי הוא 9 באב. ובספרים הקדושים הובא ש-17 בתמוז יהיה כיום טוב ראשון ו-9 באב כיום טוב אחרון, והימים שבינתיים כימי חול המועד. ושאל הגאון רבי יעקב גלינסקי זצ"ל, יום טוב ראשון ואחרון של פסח, מתי השמחה מרובה? ודאי שביום טוב ראשון. אז איך ייתכן שעיקר השמחה ב-17 בתמוז בו הובקעה העיר וצומו צום קל? ואילו 9 באב יום חורבן המקדש לא תהיה השמחה בעת בניינו רבה כל כך, אלא בבחינת יום טוב אחרון בלבד. הוא מעצים את קושייתו על ידי משל. רבי יעקב הגיע לבלגיה להתארח באכסניה הקבועה, והבית היה קודר. בעל האכסניה סיפר שבשני ימים אלו הם מקיימים ימי זיכרון. בעת הזו לפני 40 שנה נכבשה עירוק, וכשעה לפני שקיעת החמה נפרצה הדלת ופלוגת פורעים נכנסה. העמידו את כל בני הבית אל הקיר, ורק הוא מצא מחסה מתחת למיטה, הצטנף ורעד. בזזו מכל הבא ליד, ובשעת לילה מאוחרת סיימו את הביזה ושבו אל בני המשפחה, עינו אותם באכזריות ולבסוף רצחו מד אחד. כשיצאו והוא עצמו זחל ממחבואו, הבחין בתמרות השן מתהפכות. העלו את הבית באש. הוא הצליח להימלט מהאימה והתופת והאש. עוד מוצל מאש, פשוטו כמשמעו. אז ועד היום, סיפר בעל אכסניה, מתאבל הוא יומיים. למה יומיים? כי פריצת הפורעים הייתה עוד לפני שקיעת החמה. אז יום אחד הוא מתאבל על הדלת שנפרצה, וביום השני על הערק והביזה והשריפה. והדבר תמוע, כי אם הרגו ולא חמלו, בזזו ושרפו, הרי מתגמדת פריצת הדלת ואינה ראויה להיזכר כשלעצמה. הוא הדין לכאורה בצום 17 בתמוז, שאינו חשוב להיזכר בפני עצמו, אם ב-9 באב חרבה ירושלים. והתשובה היא, משפטי השם אינם נקמה, אלא תיקון. עזרה לשוב, להיטיב, לשוב לדרך השם בטרם פורענות. שגם היא כפרת עוון. כך הדברים נראים בתוכחה האיומה, והפקדתי עליכם בעלה את השחפת ואת הקדחת מחלות עיניים ומדיבות נפש, וזרעתם לריק זרחם ואכלו אויביכם. וזה רק איתות. לאחר מכן, ואם עד אלה לא תשמעו לי, ושברתי את גאון וזכם ותם לריק כוחכם, וגם זה עדיין איתות. אם תלכו עם עיקרי ולא תובו לשמוע לי, וגם זה עדיין איתות. ואם בזאת לא תשמעו לי, וכולי וכולי. וידועה הברייתא במסכת קידושין, תניא רבי יוסי ורב חנינא אומר, בואו ראה כמה קשה אבקה של שביעית, אדם נושא ונותן בפירות שביעית, לסוף מוכרת מטלטליו, לא ירגיש, לסוף מוכרת שדותיו, לא באת לידו עד שמוכרת ביתו, לא באת לידו, מסביר רש"י, לא באת לידו, עירור תשובה, עד שמוכרת ביתו, לא באת לידו עד שלווה בריבית, לא באת לידו עד שמוכר עצמו לעבד. הנה עוד דוגמה, כל מכות מצרים דצה חדש באחיו, עם מכת בכורות, של ותהי צעקה גדולה בכל ארץ מצרים אשר כמוהו לא נהייתה וכמוהו לא תוסיף, היו בגדר אצבע, לעומת תביעתם בים סוף שהייתה בגדר יד. ואמר הגאון מווילנה זצ"ל, מה בין אצבע ליד? באצבע מאותתים ומזהירים וביד מכים. כך 10 בטבת היה איתות, 17 בתמוז איתות ואזהרה, ובתשעה באב בא החורבן. ועכשיו נשאל, מה זה העניין הזה שלעתיד לבוא יהפכו ימי הצומות לששון ולשמחה ולמועדים טובים? וכי שר המשקים כשהוא שב למעמדו ונתן הכוס על כף פרו היה חוגג את היום בו הוא שלח לבית האסורים? מדוע יש לחגוג לעתיד לבוא את הבקעת העיר ושריפת בית אלוקינו? אלא שגמרה מפורשת היא במסכת פסחים בדף נון, לא כעולם הזה העולם הבא, בעולם הזה על בשורות טובות אומר ברוך הטוב האמיתי, ועל בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת, לעולם הבא כולו הטוב האמיתי. וביור הדברים, כעת אנחנו מתייחסים לשכר כאל גילוי אהבה ואל עונש כהסתרת פנים או חלילה גילוי כעס ואיבה. אבל העולם הבא יתברר שהכל נבע מתוך אהבה והכל נעשה לטובתנו. ובכל התוכחה מוזכר שם הוויה, ברוך הוא, שזו מידת החסד, וממילא נשמח ונגיל בחסדו יתברך ונעשהו יום טוב. ואיכן גדולה מידת החסד, האהבה והחמלה? באזרה או בעונש? ודאי שבאזרה. באותה יש לציין כשלעצמה ובא לשמוח עוד יותר מאשר שמחים בעונש שבא להורות לשפר דרך. לפיכך, יהיה צום הרביעי לססון ולשמחה, ולא זו בלבד, אלא שיהיה יום טוב ראשון ועיקרי עוד יותר מצום החמישי. יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך ושם לעבודך בעירה, כי מעולם וכשנים קדמוניות. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
האזנתם לרב בנימין מילצקי.
תודה רבה לרב בנימין מילצקי. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת קצרה, מיד חוזרים לתוכניתנו עם המתכונת המיוחדת לימי תשעת הימים.
בקצב היום, בקצב
שבנו אליכם בקצב היום במתכונת תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בשיתוף כל חי מיוזיק. אנחנו ממשיכים עם פינתו של הרב צבי ירום, נצור לשונך.
נצור לשונך עם הרב צבי ירום.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. רוח ממללה, כולנו יודעים, זה רוח שנמצאת בנו, והוא כוח הדיבור. מתנה נפלאה ויקרה היא שהעניק השם יתברך לאדם בחיר היצורים, ופליהה יתרה במתנה זו, שאין האדם זקוק להתרכזות או לכוונה מיוחדת כדי להוציא מילה מפיו, לעומת פעולות אחרות בשאר איברי האדם, שכדי לבצען על האדם לחשוב קודם לכן, שאם לא ישים האדם מליבו בפעולותיו, לא זו בלבד שהן לא תצלחנה, אלא הוא עשוי ללקוט על ידן. ניקח לדוגמה פעולה פשוטה ביותר, תקיעת מסמר בחוטל. הרי זו מלאכה ואינה חוכמה כלל, וכל שוליה בין יומו מסוגל לעשות זאת. בכל זאת, דורשת פעולה קטנה ופשוטה זו התרכזות ותשומת לב. כשהוא אוחז בידו אחת את המסמר, ובידו השנייה את הפטיש, הוא מכה על ראש המסמר. עליו להשגיח היטב ולא להשיח את דעתו, שאם לא כן, עשוי הוא לפגוע ביד במקום להקות במסמר. אם פעולה קטנה כך, פעולותיו של אומן מומחה במלאכה חשובה ומסובכת, ודאי שהן דורשות התרכסות יתרה ללא היסח הדעת כלשהו. אומר החפץ חיים, אותו הדיבור שהעניק השם יתברך לאדם, כוח נפלא תמון בו. כדי להוציאו לפועל, אין האדם נזקק כלל לכוונה מיוחדת להתרכסות או לשמור עצמו מהיסח הדעת. אף על פי שפעולה זו הנראית כה פשוטה, מסובכת היא מאוד. כל מילה דורשת פעולתם של הרבה איברים כדי לבטאה. האות ב' את השפתיים, האות ח' את החך והגרון, האות למד את הלשון. וכל כך למה? משום שהאומר את המילה וידבר, צריך הוא לכוון פירושה, ולשם כך עליו לרכז את כל מחשבתו, וממילא אין נשאר במוחו מקום להתרכז גם בחיבור האותיות זו לזו, כדי שתתקבל המילה וידבר. הואיל ואפשר לרכז את המחשבה כולה לשתי פעולות, גם לחיבור האותיות וגם לכוונת המילה, העניק לנו הקדוש ברוך הוא את המתנה הנפלאה, שהאותיות מתחברות מאליהן ללא כל התרגשות של המחשבה, ומסוגל האדם במשך דקה אחת לבטא כ-200 מילים, ובלבד שיכוון פירושן. אלמלא נתן הקדוש ברוך הוא המתנה הגדולה הזאת, לא היינו מסוגלים ללמוד במשך כל היום אלא פרשה אחת בלבד, ופעמים פרשה אחת במשך ימים אחדים. לכן מצווה האדם לשמור מכל משמר את המתנה הזו, ולא להשתמש בה לדבר עבירה, כגון לשון הרע, רכילות, שקרים, ליצנות וכיוצא באלה עבירות של הדיבור. העושה כן, חס ושלום, הרי בועט הוא במתנה שנתן לו הקדוש ברוך הוא, כדי ללמוד תורה ולקיים מצוות התלויות בדיבור הפה. ועל זה אמר הכתוב, ודיברת בם ולא בדברים בטלים, כי הוא משתמש לרעה בטוב שנתן לו הקדוש ברוך הוא.
הזנתם לרב צבי ירום.
תודה רבה לרב צבי ירום. וכעת פינתו של הרב דוד ברוורמן, בבקשה.
שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו שוב בתוכנית בקצב היום. אנו נמצאים בישורת האחרונה, בשבוע האחרון של ימי בין המצרים, ואנו רוצים לעסוק בסיבות שהובילו לחורבן הבית השני והדרך לתיקונם. הגמרא בעצם מספרת את הסיפור הידוע של קמצא ובר קמצא, ועוד סיפורים שנלווים שמתארים את השנאה הגדולה שהתרחשה בתקופה של הבית השני, שנאה בין איש לרעהו, שבסופו של דבר השנאה זו הובילה לחורבן הבית השני. שאלנו שאלה, או בעצם שתי שאלות בסיסיות בתוכנית הקודמת, נחזור על אותם שתי שאלות, לנסות להבין בעצם א', מדוע שנאת חינם קשה ככל שתהיה היא זאת שתוביל לחורבן הבית? הלא בתורה לא כתוב ששנאה היא בעצם עליה נאמר יארג ואל יעבור. אדם שונא את השני, זה דבר חמור, כתוב לא תשנא את אחיך בלבביך, וההפך בצורה חיובית כתוב ואהבת לרעך כמוך. אבל למקם שנאה ברמה כזו שתביא לחורבן הבית, שהקדוש ברוך הוא מוציא את שכינתו מעם ישראל ושולח את עם ישראל לגלויות, מאותם גלויות קשות שאנחנו נמצאים עד היום כבר קרוב ל-2000 שנות גלות בגלל שנאת חינם, עד כדי כך האבון הזה חמור מאוד. ב' צריך להבין, כיצד בכלל ניתן לשלוט על שנאת חינם? הלא זו תחושה, זאת הרגשה, זה עולם שקשור יותר למחשבות ולתחושות ולא לפעולות והמעשים. הלא הפעולות והמעשים הן בעצם נגזרות מאותן תחושות. אם כתוב בתורה לא תשנא את אחיך בלבביך, זה אומר שבעצם אתה כעת לא חייב לעשות משהו מסוים. להפך, אפילו האדם יכול להראות לשני פנים שוחקות ואולי אפילו לומר לו שהוא אוהב אותו, רק בתוך הלב שלו הקדוש ברוך הוא יודע, האדם יראה לעיניים ואלוקים רואה את הלב, הקדוש ברוך הוא יודע שאתה שונא אותו. 80 שנה השנוי אפילו לא הרגיש שהשונא שונא אותו, רק האדם עצמו והקדוש ברוך הוא. לאחר 120 יבוא לתת דין וחשבון אותו שונא, ויאמר לו הקדוש ברוך הוא, איך ייתכן שעברת על האיסור הזה, לא תשנא את אחיך בלבביך בפנים? יאמר אותו בן אדם, ריבונו של עולם, הוא יגיד, זה לא בידיים שלי, מה אני יכול לעשות? הבן אדם, ההתנהגות שלו מבחילה אותי, ההתנהגות שלו גורמת לי סלידה שאני סולד ממנו, אבל לא אמרתי עליו, על האיש מילה רעה בשום מקום, משום מקום לא דיברתי עליו מילה רע. סך הכל בלב שלי, אני סניתי את הבן אדם הזה. אז מה אני יכול לעשות? מה זה בשליטה שלי? התשובה היא שחזל מלמדים אותנו כך. המושג שנקרא שנאת חינם, זה בעצם האנטיתזה למושג שנקרא בית המקדש. בית המקדש, הייחודיות שלו, זה בעצם מקום אחד שמאחד את כלל ישראל. כהן גדול, איננו יודעים אם הוא, הכהן גדול העתידי, יהיה ממוצא תימני, עיראקי, מורוקאי, ירושלמי, חסידי, לטאי, איזה לטאי, איזה חסידי, איננו יודעים. אבל אנו יודעים דבר אחד, שיהיה כהן גדול אחד, אחד. אחד. איננו יודעים באיזה איגוי יהיה לו, אבל אנחנו יודעים שהוא יהיה אחד. שבט הכהונה יהיה בעצם, הוא מונה את כל הסגנונות, את כל הגלויות, בעצם התאחדו סביב שבט הכהונה ושבט הלוויה. בית המקדש, הנוסח שם יהיה נוסח אחד. המקום יהיה מקום שמאחד, כי התפקיד והמהות של בית המקדש זה בעצם המקום שבו הוא מרכז את המושג שנקרא כנסת ישראל, כלומר השכינה הקדושה ששוכנת בתוך כל כלל ישראל, מתאחדים סביב מקום אחד. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, אז כתוב ושכנתי בתוכם ולא שכנתי בתוכו. בתוכם הכוונה היא חזר מדהים אותן בתוך ליבותם של עם ישראל. זאת אומרת כך, שהלב צריך להיות לב אחד כדי שהקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו. ויש מקום, יש בית אחד שבו הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו. זה התפקיד של המקום, זה בעצם לאחד את כלל ישראל, שכולנו נזכור שלמרות החילוקים והדעות השונות, יש לנו איזו נקודה אחת שמאחדת את כולנו. כלומר, יש הבדל בין אחדות לבין אחידות. אחדות, פירושו של דבר, זה בעצם שאנחנו עם דעות שונות, אבל מטרה משותפת אחת מתאחדים. אחידות זה שכולם אותו דבר. 12 השבטים שבעזרת השם לאחר ביאת משיח צדקנו יעשה סדר, עם ישראל יחזור כל אחד לשבטו, למקומו. למה לא נבטל את המוסד הזה שנקרא 12 שבטים? למה יש 12 שבטים בכלל? למה שלא יש שבט אחד? התשובה היא שכל שבט ושבט יש לו יעד, ויש לו תפקיד, ויש לו ייחודיות בממלכת השם, וכל שבט ושבט צריך לבצע את היעד שלו, כמו שכתוב, שלעתיד לבוא, שיעבור הקדוש ברוך הוא ויעשה מעגל לצדיקים, יעשה מחול לצדיקים, וכולם מצביעים על הקדוש ברוך הוא, אומרים הנה אלוקנו זה. אומר מהר"ל מפראג, למה מחול? כי במחול, כשעושים עיגול, כולם קרובים לנקודת האמצע באותה מידה. בנקודת האמצע עומד הקדוש ברוך הוא. אז זה יצביע בדרך עבודת השם שלו בכיוון הזה, וזה דרך עבודת השם בכיוון הזה. אבל כולם תחת שולחן ערוך אחד, כולם תחת מטריה אחת, מצביעים על אותו הקדוש ברוך הוא. 12 שבטים נצרכים לעם ישראל. זה 12 כיוונים, זה 12 שיטות שכולם תחת מטריה אחת של השולחן ערוך, של הרמב״ם, של עבודת השם. זה בעבודת השם בכיוון הזה, וזה בכיוון הזה. אבל ברגע שיש שנאת חינם, אז אין כאן מטרה משותפת. ברגע שאין מטרה משותפת, כאן יש כאן מצב שהוא ההפך ממאחד את עם ישראל. כלומר, בית המקדש, המקום שבו הוא אמור לאחד, זה המקום שבו בו בעצם תתרחש השנאה הגדולה ביותר שיש, כי כל אחד בטוח שהאמת נמצאת רק אצלו ולא אצל השני. השני הוא המחריב, אז זה בעצם גורם לכך שבית המקדש במקום שיאחד הוא מחריב. כמו שמסברים חז"ל, שהאדם אומר, האומר אחטא ואשוב, אז בסופו של דבר אין מספיקים בידו לעשות תשובה. האומר אחטא ויום הכיפורים יכפר, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מדוע? למה? התשובה היא פשוטה, פשוטה מאוד. כלומר כך, אדם שאומר אחטא ואשוב, אז למה לא מספיקים בידו לעשות תשובה? אז כמו בבן אדם לחברו כתוב, שהרי מצווה לסלוח לשני, ליהודי, לחבר שפוגע בך. יש מצווה לסלוח לו, צריך לסלוח לו. לכן כותב הרמב״ם, שלא יהיה אדם אכזרי, שאם בא בן אדם ובקש ממך סליחה, אתה לא סולח לו. אבל כתוב שאם אותו בן אדם בונה על כך שאתה מאיר לסלוח ומציק לך שוב ואתה שוב סולח לו, אתה לא צריך לסלוח לו. אולי אפילו יש דעה שאומרת שאסור לך לסלוח לו. למה? כי בעצם זה שאתה סולח לו כל כך מהר, אתה מאפשר את הפגיעה הבאה, אתה מאפשר את זה. כך באותה מידה, כשהם מדברים על, על אדם שאומר, האומר אחטא ואשוב, אומר בגלל שיש מושג שנקרא תשובה, אני אעשה חטאים. אומרים, לא בשביל זה עשינו את התשובה. מצוות התשובה נועדה לאפשר לאנשים לפתוח דרך חדשה. אבל אם אתה עכשיו בעצם עושה חטאים ולא היית עושה חטא, לא היית המקום של התשובה, אז לא היית עושה את החטא, לכן בשבילך אין את התשובה. אותו דבר המושג שאומר, האחטא ויום הכיפורים מכפר. זאת אומרת שאם לא היה יום כיפורים, יום כפרה, לא היית עושה חטאים. אז מה, על סמך מה אתה עושה חטאים? על סמך זה שיש יום הכיפורים, לא בשביל זה נועד יום הכיפורים, לכן לך יום הכיפורים לא יחפר. למה? כי היום הכיפורים בשבילך מוביל אותך לחטאים. כך אותו דבר גם בית המקדש. בית המקדש, המקום של בית המקדש, זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא בעצם יצר את המקום שבו עם ישראל מתאחד, כולם מתחברים יחד לקדוש ברוך הוא אחד. אבל כאשר בית המקדש, המקום הזה הוא בעצם גורם לכך ששם מתרחשות המלחמות הכי גדולות שיש, שכל אחד, לכל אחד יש מטרה אחרת, ולא מבינים שיש איזה נקודה אחת פנימית שמאחדת את כולנו. אומר הקדוש ברוך הוא, כנראה שהמקום הזה בעצם יוצר פילוגים, אז אני יוציא את שכינתי, לא תתמקדו במקום אחד, תתפזרו בכל העולם, ואז אתם תבינו עד כמה הפסדתם שלא הייתם מאוחדים סביב מקום אחד. והקדוש ברוך הוא שולח נביאים ועוד נביאים ועוד נביאים, ונבואה אחרי נבואה, ועם ישראל נשאר אדיש, והשנאה בירושלים שנאה נוראה שמתרחשת שוב ושוב. ולכן אומרים לנו דבר אחד, הסיבה ששנאת חינם גרמה לכך שבית המקדש ייחרב, זה מכיוון שכל המטרה של בית המקדש זה לאחד את עם ישראל. אבל אם עם ישראל לא מתאחד כשיש בית מקדש, אז אין צורך לבית המקדש. להפך, זה מקטרג על עם ישראל. אומרים לעם ישראל, כשיש לכם בית מקדש אחד, שהמקום שאמור לאחד אתכם ולא מאחד אתכם, אז אולי כבר עדיף שלא לא יהיה כזה קטרוג על עם ישראל, לא יהיה את בית המקדש, ואז מילא לא נבוא בטענות על עם ישראל שהוא מפוזר בין האומות, שהוא לא נמצא ברמת אחדות, כי אין לו מקום אחד להתאחד, אין לו מקום אחד להתמקד. הגלויות גרמו להם להתנהג לא בסדר. אבל כשנמצאים בארץ ישראל, נמצאים בירושלים, יש בית מקדש, יש ניסים ונפלאות. נכון, לא 10 ניסים, אבל יש בכל אופן ניסים ונפלאות. יש דברים נפלאים, ולמרות הכל, אתם לא מתנהגים בסדר, אז עדיף שאני יוציא את שכינתי, ואתם תרדו לגלויות, ואולי מה שתקופת השלום לא עשתה לכם, תקופת הגלות היא זו שתשנה אתכם, שתחליטו בסופו של דבר להתאחד ולהושיט יד, גם אם השני חושב קצת אחרת ממך. עכשיו, מה שצריכים להבין, זה באמת השאלה הקשה, ועליה אנחנו צריך בעזרת השם להתמקד, גם היום במעט ולאחר מכן בתוכניות הבאות. כיצד ניתן לתקן, לרסן, לשלוט על תחושות? על תחושות. כי אנחנו יודעים שהתורה מצווה אותנו ציווי לא רק על מעשים, אלא גם על מחשבות. על מחשבות, מה מותר לך לחשוב, מה אסור לך לחשוב. כמו שאנחנו יודעים שיש דיבר בעשרת הדיבורות שנקרא לא תחמוד. אז ניחא לא תגנוב, לא תרצח, כבד את אביך ואת אמך. אלו הם פעולות שאדם אומרים לך לעשות או לא לעשות. לא תחמוד זה שאני חומד את בית רעך. לא תחמוד את בית רעך. אני רואה בית יפה, אני רואה מכונית יפה. אני רוצה, חושק בבית הזה, חושק בשעון הזה, חושק ברכב הזה. לא עשיתי שום דבר כדי שהבית הזה יעבור אליי. אפילו לא שכנעתי את בעל הבית למכור את הדירה שלו. אלא אני פשוט רואה את הבית וחושק בו. אז אדם שחושק בבית של השני וחומד אותו, עובר על איסור שלא תחמוד בית רעך, אשת רעך, שדה ושרו וחמורו וכל אשר לרעך. אז רואים פה שיש ציווי מהתורה על המחשבות ועל הירורים, והשאלה היא נשאלת כיצד ניתן לשלוט בזה, וכן הלאה הדרך, שמצווה של ואהבת לרעך כמוך, מצווה של להפך לא תשנא את אחיך בלבבך, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, לא תטורו אחרי לבבכם, זה בלב, זה במחשבות, והתורה אומרת לך שאסור לך. ובאותה תורה כתוב, לא בשמיים ולא מעבר לימי, כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו. זאת אומרת שאם התורה מצווה אותך מה לחשוב ומה לא לחשוב, מה להרגיש ומה לא להרגיש, לא תשנא את אחיך בלבבך, לא במעשים, במחשבות, בתחושות, בלב. ואם התורה אומרת את זה שאסור לך, אז זאת אומרת שאתה יכול לשלוט בזה. ואם התורה אומרת לך תחשוב כך ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת אומרת שאתה יכול לשלוט בזה. השאלה היא איך, זאת שאלה שנייה. קודם כל, לא לומר לעצמך, זה גדול עליי, אינני יכול, אינני מסוגל לשלוט על המחשבות. מי שאומר דבר כזה, הוא בעצם מדבר נגד התורה. כי התורה אומרת מצד אחד ציוויים על המחשבות, ומצד שני אומרת לך את זה, כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו. אתה שולט על הלב, אתה יכול לשלוט על הלב. אז אם כן, זה דבר שהוא אפשרי. השאלה היא רק איך, כיצד, כיצד ניתן לשלוט. אז חז"ל סרטטו בפנינו סדרה של כללים כיצד שולטים על המחשבות, כיצד שולטים על הלב, כיצד מחבסים מחשבות, כיצד מחבסים מחשבה שלילית למחשבה חיובית, כיצד משנים את התחושות ואת ההרגשות, וממילא הפועל היוצא יהיה זה פועל של אהבת ישראל, פועל של נתינה לזולת. יש סדרה של קווים שחז"ל מסרטטים בפנינו, אבל הקו הראשון זה קודם כל, אל תגיד אני לא יכול, אל תגיד אני לא מסוגל, אל תגיד זה לא באפשרות שלנו. אם התורה מצווה, אז התורה אומרת זה אפשרי, זה בידיים שלנו, רק עליך בסופו של דבר לשאול איך עושים את זה. כי זה מאוד מאוד חשוב קודם כל להגיד אני יכול, אני מסוגל, זה אפשרי, ניתן לשנות מחשבת שנאה למחשבת אהבה, רק צריך לשאול שאלה איך עושים את זה. ועל כך בעזרת השם נדבר בתוכניות הבאות.
תודה רבה לרב דוד ברוורמן. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת האחרונה, מיד חוזרים.
בקצב היום, בקצב היום, בקצב היום, בקצב היום.
שבנו אליכם, אנחנו עם פינתו של הרב אליעזר קפלן.
ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
שלום לכולם, נתאר לעצמנו מודעה שמתפרסמת בעיתונות הארצית ומזמינה אותנו ליטול חלק בבניין בית המקדש. מה היינו אומרים? מישהו מאיתנו היה נשאר בבית? כולנו היו עוזבים את כל העיסוקים שלנו ועולים לירושלים ונוטלים חלק בבניינה. אם היו מבקשים מאיתנו לתרום לקרן למען מקבית הקמת בית המקדש או להיות שותף במייצ'ינג, מישהו היה מסרב? גם האדם עם חוסר יכולת גדולה היה עושה הכל, את כל ההשתדלות בכדי שיהיה לו חלק בבניין בית המקדש. אומרים לנו חכמים בגמרא, מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות וגמילות חסדים, מפני מה חרב? מפני שהייתה בו שנאת חינם. אומר לנו החפץ חיים, אם בית המקדש חרב בגלל שנאת חינם, האם הוא ייבנה בעוד השנאת חינם מבעבת בתוכנו? אומר הנביא ירמיה, אתם רוצים לדעת מה עלינו לעשות בכדי לקרב את בניין בית המקדש? בימים האמה ובעת ההיא נאום השם, יבואו בני ישראל ובני יהודה יחדיו, כשנגודים כאגודה אחת. בית המקדש השלישי בנה, הגאולה תגיע, אבל זה רק כשנהיה יחדיו, כאיש אחד, בלב אחד. רק כששנאת החינם תיגמר ותתפוגג, רק מתי שהאהבה תשכון בתוכנו, רק שהאחדות תבוא, בית המקדש ייבנה, ויעשו כולם אגודה אחת, אגודה עם האהבה שתביא לנו את הגאולה.
האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
תודה רבה לרב אליעזר קפלן. וכעת אנחנו עם פינתו של הרב אליהו שלזינגר.
על גלות וגאולה, עם רבה של שכונת גילו, הגאון הרב אליהו שלזינגר.
שלום וברכה. ידועה הגמרא ביומה שאומרת, על מה חרב בית המקדש השני? על שנאת חינם שהייתה בהם. כמה קשה היא השנאה, וקל וחומר כשהיא בתוך המשפחה, בתוך עם ישראל. לעתים קיימת תחושה שהשנאה בתוך המשפחה לא רק כואבת יותר אלא גם קשה יותר, כמו אש ובערה נוראה. השנאה ימיה כימי עולם, כבר מצאנו בתורתנו הקדושה, אח הורג את אחיו, קין הורג את הבל, בגלל ויכוחים על עולם הזה ועולם הבא, או לדעות אחרות שניהם על עולם הזה, והכל מתוך קנאה, כשהקדוש ברוך הוא מקבל את קורבנו של הבל ואינו מקבל את קורבנו של קין. וכך בהיסטוריה ארוכת הימים אנחנו מוצאים את יוסף הצדיק נמכר בגלל שנאת חינם על מחרם בכסף צדיק, ועם ישראל שילם תשלום כבד מאוד בדמות 10 הרוגי מלכות, כולם תנאים ענקי הדור שנהרגו במיתות משונות ואכזריות. אין עין שנשארת יבישה ואינה דומעת כשאנחנו מזכירים את הפרשה הזאת בעיצומו של יום הכיפורים בתפילת מוסף. ולדברי חז"ל, גם גזירת המן הרשע להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, גם היא באה על אבון מכירת יוסף. אבל יש לנו את דברי יוסף הצדיק, שידע איזה סיכון גדול יש בהליכתו אל אחיו כמצוות אביו. וכשהמלאך פוגש אותו, שואל אותו לאן פניו מועדות, הוא עונה לו, את אחי אנוכי מבקש. איזה לימוד גדול מלמד אותנו יוסף הצדיק, למרות כל מה שהוא יודע, אבל הוא מבקש את האחווה. הוא יודע שקשר הדם שבינו לבין אחיו הגדולים הרבה יותר חשובים מכל ויכוח או שנאה. יוסף מאמין כי אחים נשארים לעולם אחים, גם אם הם כועסים. אבל אי אפשר להתנתק מאחים, ובוודאי שלא להתגרש מאחים בני אב אחד. והלוואי שהקול הזה של יוסף, את אחי אנוכי מבקש, ימשיך להדהד בקרבנו עד ביאת גואל צדק.
האזנתם לרב אליהו שלזינגר.
תודה רבה לרב אליהו שלזינגר. אתם על בקצב היום במתכונת תשעת הימים, מתכונת בשיתוף שבוע החיזוק העולמי מבית כל חיים מיוזיק. נאמר תודה רבה לישי נוימן שעורך ומפיק את כל השבוע הנפלא והמיוחד הזה. ממשיכים עם הרב אייל אונגר.
בעין יהודית עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו מוצאים בפרשת בשלח, אומרת התורה, זה כלי וענווהו. אומרת הגמרא מסכת שבת, זה כלי וענווהו, שני פירושים. פירוש ראשון, התנהל לפניו במצוות, ואומר להדר במצוות. פירוש שני, ענווהו מלשון אני והוא, כלומר להיות דומה לקדוש ברוך הוא. מהו חנון, אף אתה חנון, מהו רחום, גם אתה תהיה רחום. שואל בעל העיני יצחק, להורה הפסוק אומר זה כלי וענווהו, לגרום נוי לקדוש ברוך הוא, והתורה שבעל פה זו הגמרא מדברת על נוי מצווה או נוי בגברה, נוי באדם, שהוא יהיה אדם עם מידות טובות. אבל איך זה מקשר אותנו אל פשט הפסוק? אומר בעל עיני יצחק, דוד המלוך אומר בספר תהילים, למה יאמרו הגויים עיינה אלוקיהם? או שאומר הנביא יחזקאל פרק למד ו', באומרם עם השם אלה ומארצו יצאו, איך ייתכן שזה עם השם, והרי איך הם יצאו מארצו? כלומר, השאלה של יחזקאל או השאלה של דוד המלך היא שאלה של צדיק ורע לו, איך ייתכן שיש בעולם עם, עם שהוא בבחינת צדיק ובכל זאת רע לו? מה יעשו? שיהיו בבחינת צדיק וטוב לו? זה דבר שלא ייתכן. היות שאמרו חז"ל בגמרא מסכת קידושין שכר מצווה, בהי על מלאיקה שכר מצווה בעולם הזה אין. אז אם כן, מה יעשה אדם בשביל שיהיה בבחינת צדיק וטוב לו? מה תעשה האומה שתהיה בבחינת צדיק וטוב לו, וכך לא תהיה יותר שאלה דוד המלך, למה יאמרו הגויים עיינה אלוקיהם? התשובה היא מה שאומרים חז"ל בגמרא. אומר הרמב״ם בהקדמה שלו לפירוש מסכת פאה במשנה, שכר מצוות בעולם הזה אין. במה דברים אמורים? במצוות שבין אדם למקום, אבל מצוות שבין אדם לחברו יש שכר גם בעולם הזה. ועוד נקודה, שכר מצוות בעולם הזה אין, אבל שכר הידו מצוות בעולם הזה יש. אם עם ישראל יקיים לא רק תורה ומצוות אלא גם הידו מצוות, אם עם ישראל גם ירחום וחנון, כלומר מצוות שבין אדם לחברו, בשני המקרים האלה יהיה גם גם שבח לעם ישראל, היות שיהיה צדיק וטוב לו, כי יקבלו שכר בעולם הזה, וגם שבח לקדוש ברוך הוא, שהבחירה שלו היא בחירה נכונה, בבחינת העם הנבחר, שהוא בבחינת צדיק וטוב לו. וכך אנחנו גורמים לנוי לקדוש ברוך הוא, זו הכוונה, זה כלי וענווהו, תגרום לנוי לקדוש ברוך הוא. איך תגרום שבח לקדוש ברוך הוא, שעם ישראל יהיה בבחינת צדיק וטוב לו? ואיך זה? הידי שני הפירושים בגמרא, או התנהל לפנה במצוות, או מצוות שבין אדם לחברו. כי על שניהם יש שכר בעולם הזה, ומהמקום הזה כבר לא תהיה יותר שאלת דוד המלך, למה יאמרו הגויים, היינה אלוקיהם, היות שהעם בבחינת צדיק וטוב לו. היו ברוכים.
האזנתם לרב אייל אונגר.
תודה רבה לרב אייל אונגר, ואנחנו מסיימים את תוכניתנו להיום. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו. מאוד מקווים שהתחזקתם מהפינות התורניות המיוחדות הללו. תודה רבה שוב לאברהם ישחקוב, מוטי קופר ולישי נוימן. אני יעקב בלוך, מאחל לכם חודש טוב, בשורות טובות והמשך האזנה טובה.
ועכשיו משהו טוב לנשמה, עם הרב מאיר זיו יוסף.
קרה לכם פעם שהתגנבה לראשכם המחשבה, אולי אני לא ראוי שהשם יהפוך עולמות בשבילי? או מי אמר שזה מגיע לי? המחשבה הזו נשמעת צדקנית ומתענבת, אבל היא ממש לא נכונה וממש ממש לא רצויה. רבי אלימלך מליז'נס כותב בספרו נועם אלימלך, שהקדוש ברוך הוא ברא צינורות המושכים שפע לבני האדם. דרכו של השפע היא לא להפסיק כלל, ההשפעה היא אינסופית ומתמדת. כאשר האדם נופל ברוחו ואינו בוטח בבורא עולם, שהוא זן ומפרנס לכל, הוא גורם לפגם בעולמות העליונים. הדאגה על פרנסה, בריאות או חינוך הילדים מרחיקה אותנו מצינור השפע. דווקא מחשבות מהסוג הזה הן מכוחו של היצר הרע שרוצה לייאש ולהפחיד אותנו. הכלי הרוחני החזק ביותר שיש בידינו כדי למשוך שפע לחיינו הוא הביטחון בהשם. דוד המלך אומר בתהילים, גם כל קובעך לא יבושו. הקדוש ברוך הוא לא מאכזב את מי שמקווה באמת לישועתו. לבורא עולם לא קשה יותר להעניק לנו במתנה מכונית חדשה מאשר לתקן את זו הישנה והמקרטעת. הרחב פיך ועמלאו. אפשר לבקש כל דבר ללא הגבלה. אז קדימה, תפתחו את ספר התהילים ותבקשו, כי אנחנו חיים בעולם האפשרויות הבלתי מוגבלות.
האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב מאיר זיו יוסף.
בקצב היום, בקצב היום.